אני מזמין את האח ג'ורג' מוכן לתת את המסר. בבקשה ג'ורג', עכשיו, כן. זה ה... עושים קודם את המסר, תודה תזון אחר. כן, שינינו את זה.
Things always change.
דברים תמיד משתנים. זה עוד יכול להשתנות.
Good morning, everyone.
בוקר טוב לכולם.
I'm happy to see most all of you, but some missing, of course.
שמח לראות את רובכם, את כולכם, אבל חסרים כמה.
We want to read a passage from 1 Peter.
בואו נפנה לקטע מהראשונה לפטרוס, האיגרת הראשונה לפטרוס.
And chapter 1, verses 1 to 5.
פרק א', פסוקים 1 עד 5. נקרא את הראשונה לפטרוס. זה עמוד 577 בספר הכחול.
You can read it in Hebrew because I have Arabic and English.
אז בוא נקרא את הקטע, ראשונה לפטרוס, פרק א', פסוקים 1 עד 5. מאת פטרוס, שליח ישוע המשיח, אל תושבי תפוצות פונטוס, גלטיה, קפודוקיה, אסיה וביטיניה, הנבחרים, על פי ידיעתו מקדם של אלוהים האב, בקידוש הרוח, אל ציות ישוע המשיח והזיית דמו. חסד ושלום ישפעו עליכם למחביר. ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברוב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה בתחיית ישוע המשיח מן המתים, לנחלה אשר לא תשחט, לא תתאמה ולא תיבול, הצפונה לכם בשמיים, לכם השמורים בגבורת אלוהים בזכות אמונה אלי ישועה העתידה להיגלות בעת קץ.
As you can see, the greetings here is something common in first century.
אנחנו רואים שהברכה כאן היא משהו נפוץ במאה הראשונה.
They used to first say who's the writer and to whom he's writing.
קודם אנחנו מוצאים את השם של הכותב ולאחר מכן אל מי הוא כותב.
This is a letter we reading that Peter wrote to a certain group of people we will see later.
אנחנו רואים כאן זה בעצם מכתב שיש שפטרוס כתב לקבוצת אנשים מסוימת.
And Peter here is mentioning a lot of things in his letter to do with the events happened in his life and in his ministry with the Lord Jesus.
ופטרוס מתייחס במכתב שלו למאורעות שקראו בחיים שלו ובשירות שלו לישוע.
Most of those mentioned in the book of Acts, of course.
כמובן שרוב הדברים האלה מוזכרים בספר מעשי השליחים.
Now, those people who Peter wrote to, they are the Jews who came to faith and they were scattered all over the Roman Empire at that time.
האנשים אליהם כתב פטרוס הם בעצם היו יהודים שבאו לאמונה בישוע והם התפזרו בכל העולם, בכל האימפריה הרומאית.
They came again to Jerusalem in the time of Pesach.
הם היו עולים לירושלים לחגוג את חג הפסח.
And they stayed until the feast of Pentecost, which is 50 days later.
והיו נשארים 50 יום למאוחר יותר עד לחג השבועות.
Who were these people? Where did they come from?
מי היו האנשים האלה? מאין הגיעו?
I mentioned they were Jews
ציינתי שהם כבר היו ממוצא יהודי.
Yeah. And they believed in Jesus, but they were scattered because of their faith when the persecution on the church, the first church in Jerusalem.
אבל הם נפוצו לכל מיני ארצות בגלל האמונה שלהם בישוע על ידי רדיפות שהיו בירושלים.
And because the Roman Empire have occupied a big part of Asia, Europe and even North Africa, they were gone scattered in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia Minor and Bithynia.
בגלל שהאימפריה הרומאית שלטה על ארצות רבות, אז לאותם ארצות שמוזכרות כאן באיגרת נפוצו אותם היהודים.
So they happened to be in the day of Pentecost in Jerusalem.
והנה אותם יהודים היו בירושלים בחג השבועות.
And they heard the message from Peter, the first preaching message from Peter.
והם שמעו את הפעם הראשונה שבה פטרוס מטיף מבשר את הבשורה.
It was powerful and it was famous until today.
הבשורה שלו, הדרך שבה הוא דיבר הייתה מלאת כוח ועוצמה, ואנחנו זוכרים את המסר עד היום.
And it was by the power of the Holy Spirit.
וזה היה בכוח רוח הקודש.
And thousands came to faith.
ואלפים האמינו.
Now, you remember they all were baptized.
ואתם זוכרים שכולם נטבלו.
Where?
איפה?
There is no sea or a lake or a river in Jerusalem.
בירושלים אין ים, אין אגם ואין נהר.
But there were like 3,000 or more.
והיו יותר מ-3,000 איש.
If you go to Jerusalem today, below the Temple Mount, on the slope of the Temple Mount,
אם אתם תהיו בירושלים במורדות של הר הבית,
you see hundreds of mikvahs.
תראו מאות של מקוואות.
And so there was a place to find those people.
אז אכן היה מקום להטביל את אותם אנשים.
And so that was the case in Jerusalem at that time. Most of those were baptized.
וזה היה מקרה בירושלים אותו חג שבועות ש...
And if we go to read in Acts 2, who were present exactly and from which countries, you will see Europe, Asia Minor, Middle East and North Africa were present there. It's in Acts 2:9-10.
ואם נביט בספר מעשה שליחים פרק ב' על רשימת המדינות מהם באו אותם יהודים, אנחנו נראה שהם באו מאזור אירופה, אסיה הקטנה וצפון אפריקה. מעשה השליחים ב'
9-10.
פסוקים 9-10. כאן מדברים אותם יהודים מהעולם.
Acts 2:9-10.
פרטים אנחנו ומדים, אלמים ותושבי ארם נהריים, תושבי יהודה וקפדוקיה ופונטוס ואסיה, פריגיה ופמפיליה, מצרים ומחוזות לוב הסמוכים לקירניה, תושבי רומא המתגוררים כאן.
So those people who those amongst them who believed in Jesus Christ went back after the day of Pentecost to their countries.
ורובם של אלה שהאמינו במשיח ישוע לאחר מכן חזרו לארצות שלהם.
But they carried something they never knew before. They carried the joyful message of salvation.
והם חזרו עם הבשורה השמחה של הישוע.
And they went preaching the gospel to all Jews they found.
והם הלכו לבשר ליהודים בארצות שלהם את הבשורה.
But also to other ethnic groups, other ethnic people in their countries.
וגם לקבוצות אתניות אחרות בארצות בהם הם חיו.
This all happened that they were scattered because of the persecution of the Jews in Jerusalem and the whole land of Israel.
גם בגלל הרדיפות של המאמינים בארץ ישראל וירושלים התפזרו לשם.
And we know that came to a high climax when Saul of Tarsus, Saul, went killing people and imprisoning them and everything we read in Acts 8.
שיא של הרדיפות של שאול
או 9.
רדף, סליחה. במעשה השליחים 8, כן. השיא של הרדיפות זה כשפולוס, שאול, הולך לרדוף את היהודים המאמינים בכל מיני ארצות.
And he even went further than that. He wanted to go to Damascus to catch all the believers that were hiding there.
והוא רצה אפילו ללכת עד לדמשק כדי לתפוס את המאמינים שהסתתרו שם.
But God intervened and he was saved.
אבל אלוהים התערב והוא נושע.
And so he became a messenger of Christ in all the Roman Empire.
הוא הפך להיות שליח של המשיח בכל האימפריה הרומית.
Now the greeting of Peter to those people were in verse 2.
הברכה, שימו לב לברכה של פטרוס לכל אותם אנשים בפסוק 2.
In verse 2 it says there, grace unto you and peace be multiplied. It's the end of the
verse 2. בסוף פסוק 2 באיגרת הראשונה לפטרוס כתוב חסד ושלום ישפעו עליכם למכביר.
This greetings, one of the best you can wish for others or for yourself. Grace and peace.
אלה הברכות הכי טובות שאתם יכולים לאחל לאחרים ולעצמכם. חסד ושלום.
Multiply grace and peace.
חסד ושלום בשפע.
Do you think we need it today?
אתם חושבים שגם היום אנחנו צריכים את זה?
Do we need it in this country?
האם אנחנו צריכים את זה בארץ הזאת?
In the Middle East?
במזרח התיכון?
In Europe?
באירופה?
Everywhere.
בכל מקום.
Is there anyone live total peace or grace? No.
האם יש מקום שיש בו שלום מוחלט או חסד מוחלט?
We need it.
לא.
Multiplied every day.
אנחנו זקוקים לחסד ולשלום בשפע יום יום.
No matter what background you are or ethnic group you are, all people need it.
ולא משנה מאיזה רקע אתה בא ולאיזה קבוצה אתה שייך, כל בני אדם זקוקים לחסד הזה.
And this is what Peter wanted for his suffering Jewish brothers who were scattered and believed in Christ, because of that they were scattered.
וזה מה ש פטרוס רצה לאחל לאותם מאמינים שהיו מפוזרים בעולם.
Now we want to learn something. I have four things we want to mention that we learn from those five verses.
הייתי רוצה לציין ארבעה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מחמשת הפסוקים האלה.
And first one is the greetings in verse 2.
קודם כל הברכה בפסוק 2, הברכות.
Yeah, you can read it please. Verse 2.
על פי ידיעתו מקדם של אלוהים האב וקידוש הרוח אל ציות ישוע המשיח והזיית.
Until there.
Okay.
Okay, the first part of verse 2.
חלק הראשון של פסוק 2.
Now what Peter here saying, he's speaking about the chosen ones, the sanctified ones and the sprinkled ones.
הוא מדבר כאן פטרוס על הנבחרים, על המקודשים ועל אלה ש המילה הנכונה זה אלה שקיבלו הזיה, כאילו שפרוץ, קיבלו שפריץ של מים.
Now, this is not the three groups, this is the same individuals that received those three things.
כן, זה לא מדובר כאן על שלוש קבוצות, מדובר פה על אותה קבוצה שקיבלה את שלושה דברים.
And this is not just for the Jews, but this is, we're going to see that later, for all individuals that received.
ואנחנו רואים שזה העניין הזה הוא אינו ליהודים בלבד, אלא לכל אדם שמקבל את ישוע.
And it starts by verse 2 saying, by the foreknowledge of God the Father.
וזה מתחיל בידיעתו מקדם של אלוהים האב.
See, the God the Father have knew there's something will happen there and he's going to do it.
אלוהים האב ידע שמשהו יקרה והוא התכוון לעשות זאת.
The three personalities involved in this work.
שלוש ישויות מעורבות בעבודה הזאת.
The Father,
אלוהים האב,
the Holy Spirit,
רוח הקודש,
and the Son,
והבן.
The whole God, Father, Son and Holy Spirit involved in giving us those three things.
כל מלוא ישויות האלוהים, האב, הבן ורוח הקודש מעורבות בלתת לנו את שלושת הדברים האלה.
The Father have chosen us, the Holy Spirit have sanctified us, and the Son sprinkled us with his blood.
האלוהים האב בחר אותנו, רוח הקודש קידש אותנו, וישוע המשיח היזה את דמו עלינו.
You know, there is the theology of pre-chosen people.
ישנה תיאולוגיה של העם הנבחר מראש.
We are chosen by God the Father, but not just he came to a square and he found people and he started choosing people like this. It wasn't that way.
אנחנו נבחרנו על ידי אלוהים האב, אבל זה לא כמו שאנשים באו אל הכיכר ואלוהים התחיל לבחור אתה, אתה ואתה. זה לא היה כך.
This was because of his foreknowledge about everyone who would accept him.
זה היה רק בגלל ידיעתו מקדם על מי שאכן יקבל אותו.
This is a truth that can be over our understanding.
זוהי אמת שהיא מעבר להבנה שלנו.
No matter how educated the person is, still cannot understand how it can happen.
ולא משנה כמה האדם מלומד, עדיין לא יכול להבין איך זה קורה.
And don't expect it from me to know exactly how to get you understand it.
אל תצפו גם ממני שאני אוכל לתת לכם את ההבנה הזאת.
But that's what faith is, to accept what God said.
אבל זוהי אמונה, לקבל מה שאלוהים אומר.
God had seen the world and all people before he created the world.
אלוהים כבר ראה את העולם ואת כל האנשים אשר בו עוד הרבה לפני שהוא ברא את העולם.
And so he knew amongst those he's going to create who is going to accept the Lord Jesus as savior.
והוא ידע עוד לפני שהוא ברא את העולם מי יקבל את האדון ישוע כמשיח.
Then he chose them.
ואז הוא בחר בהם.
It wasn't after I decided to choose him then he chose me.
הוא לא בחר בי אחרי שאני בחרתי בו.
No, before I was born he knew I'm going to come to that point.
עוד לפני שנולדתי הוא ידע שאני אבחר בו, שאני אגיע למקום הזה.
He must have wrote my name already before I was born.
ולכן הוא כבר כתב את שמי עוד לפני שנולדתי.
So this it depends on his foreknowledge about the whole world.
אז זה תלוי, כאן זה תלוי בידע שלו, ידיעתו מקדם על כל מה שיהיה בעולם.
Secondly, we are sanctified by the Holy Spirit.
אחר כך אנחנו מקודשים ברוח הקודש.
The word sanctify doesn't mean sprinkling special water and become saint.
הקידוש כאן זה לא מדבר על להתיז מים קדושים והופך אותנו לקדושים.
No, it means the Holy Spirit separated us to become a special individuals. I'm saying individuals because not a group anymore. Individuals separated for God.
אלוהים בעצם רוח הקודש הקדישה אותנו, שמה אותנו בצד, הפרידה אותנו להיות אנשים של אלוהים, כל אחד באופן אישי.
Because he wanted to use us for his holy purpose.
בגלל שהוא רוצה להשתמש בנו למטרותיו הקדושות.
He first separated us to be saved.
קודם הוא הקדיש אותנו להיות נושאים.
And then he separated us to serve him.
אחר כך הוא הקדיש אותנו לשרת אותו.
So our responsibility is to obey his wish in our life.
האחריות שלנו היא לציית לרצון שלו בחיים שלנו.
To serve him, speak of him and to fill our mind with him all the time.
לשרת אותו, לדבר עליו, למלא את המחשבות שלנו בו כל הזמן.
When the Holy Spirit does separate someone and we use the word sanctify someone, he really wants us to serve him and obey Christ.
כשרוח הקודש מקדש אותנו, הוא באמת רוצה שנשרת את המשיח.
Thirdly, comes the role of Jesus Christ.
לאחר מכן מגיע התפקיד של האדון ישוע המשיח.
We are being sprinkled with the blood of Jesus Christ.
ישוע מזה את דמו עלינו.
This have nothing to do with the baptism.
אין לזה שום קשר לטבילה.
Many people are baptized by sprinkling water.
יש כאלה שמטבילים אותם על ידי התזת מים.
Or pouring water.
או שפיכת מים.
Or burying them in
water. או לקבור אותם בתוך המים.
So this doesn't speak about baptism at all.
לא מדובר כאן על הטבילה בכלל.
And it's not sprinkled with the blood literally.
וזה לא מדובר כאן על הזיית דם באופן מילולי.
But now you remember the Old Testament speaks about the sacrifice and the priest take the blood and sprinkle on the individual who offered it.
אנחנו קוראים בתנך, בתורה, על הקורבנות שהכהנים היו לוקחים את הדם של הקורבן ומזים אותו על המזבח.
Now this is the blood of Jesus Christ and not as an animal sacrifice anymore.
כאן מדובר על הדם של ישוע המשיח, לא של חיה.
And Peter here using poetry language to express his idea about being sprinkled with the blood of Christ.
פטרוס מתייחס בשפה ציורית או ספרותית כדי להביע את המחשבה שלו על הזיית דמו של המשיח.
So as if Christ was crucified, his blood was shed, and he imagined the high priest, who is Christ himself, taking the blood and sprinkle us with it.
ויש לנו פה תמונה שישוע כקורבן הוא שופך את דמו, ואז גם ככהן הגדול ישוע לוקח את הדם והוא מתיז עלינו את דמו.
We are saved by his blood.
ואנחנו נושאים בזכות הדם שלו.
So when Peter says this phrase, it means you are saved by the blood of Christ.
כשפטרוס אומר את הדברים האלה, הוא בעצם אומר אתם נושאים, נושאתם בדם ישוע המשיח.
And we are saved means we are forgiven and we are without to be punished anymore.
להיוושע זאת אומרת שנסלחו לנו חטאינו ולא נקבל את העונש על החטא.
And that God the Father don't see any sin in you.
ושאלוהים האב לא רואה בכם שום חטא.
And if you come and confess your sins,
ואם אתם באים ומתוודים על חטאיכם,
God the Father may say, I don't know about it.
אלוהים האב יגיד אני לא מכיר את החטאים
Maybe
האלה.
Maybe Christ covered it for you.
כנראה שישוע כיסה את החטא הזה בשבילך.
You know, this is the day of atonement, kapara.
אתם יודעים, יש את יום הכיפורים.
Kippur means cover forever.
כפרה, זאת אומרת, לחסות לתמיד.
Now, it's not the case when they still in the Old Testament mentality.
זה עוד לא המקרה של מה שהיה בתורה.
But it is the case with the blood of Christ.
אבל כן, זה המקרה לגבי הדם של ישוע.
So the benefits of the sacrifice of Christ is so great.
אז היתרונות של הקורבן של ישוע הם כל כך גדולים.
And it is for individuals, not for a family.
וזה מיועד לאנשים פרטיים, לאו דווקא למשפחה.
It is for all those who believed in him.
לכל אלה שהאמינו בו.
Those who are chosen and sanctified.
אלה שנבחרו וקודשו.
Now we are born as believers, we are born for a new hope.
כמאמינים אנחנו נולדים אלי תקווה חדשה.
A living hope.
תקווה חיה.
Not maybe, I hope so. It is sure.
זו לא תקווה שאני מקווה שאולי יהיה כך וכך.
Verse 3.
לא, זו תקווה בטוחה.
First Peter 1 verse 3.
בוא נקרא פסוק 3. ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברוב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה בתחיית ישוע המשיח מן המתים.
So our salvation is not dependent on good works of righteousness even.
הישועה שלנו אינה תלויה במעשים טובים ושל צדקות.
By works we cannot even gain our salvation at all.
אנחנו לא יכולים להרוויח את הישועה שלנו על ידי מעשים.
Because without salvation we are dead anyway, and dead person in the sight of God cannot do any good work.
ללא ישועה אנחנו נחשבים כמתים, וכמתים אנחנו לא יכולים, מבחינת אלוהים, לא יכולים לעשות שום דבר טוב.
So this is the case with us before salvation. Nothing of what we call good work can help us.
כך אנחנו היינו לפני שנושענו, שום דבר שעשינו, שום מעשה טוב לא היה יכול לעזור לנו.
But by faith in the sacrifice of Jesus Christ, we are saved, and you are being dead, now you are alive.
ובאמצעות אמונה בקורבן של ישוע המשיח, קמנו לתחייה.
That's what it means, a new birth.
וזוהי המשמעות של לידה חדשה.
We are born in a new family.
נולדנו למשפחה חדשה.
And our father is one, God the Father.
ויש לנו אב אחד, אלוהים האב.
Do you imagine that your father, your real and true father today is God who is present now?
אתם יכולים לתאר לעצמכם שאביכם האמיתי הוא אלוהים האב שהוא נמצא כאן.
And now, knowing this, we are looking forward to come to his presence.
וכשאנחנו יודעים את העובדה הזאת, אנחנו מצפים לבוא אל הנוכחות שלו.
We wish to go.
אנחנו חפצים ללכת.
We are not afraid of the bridge called death.
אנחנו לא מפחדים מאותו מוות, הגשר שנקרא מוות.
Because that takes us to eternal life.
כי הגשר הזה, המוות, מוביל אותנו אל חיי נצח.
That is the living hope.
זוהי התקווה החיה.
And that's our eternal hope.
וזוהי התקווה הנצחית שלנו.
And so we can be on a firm foundation that Christ have done complete work by his death on the cross.
ואנחנו יכולים, יש לנו יסוד מוצק שישוע השלים את העבודה שלו על הצלב.
And we will be with him forever.
ואנחנו נהיה איתו לנצח.
That's what it means, we are born again for a living hope.
זוהי המשמעות של נולדנו מחדש לתקווה חיה.
The believer after that, usually people on earth inherit their parents or their father after his death.
בדרך כלל הילדים יורשים את ההורים שלהם לאחר מות ההורים.
But in our case we take our inheritance after our death because the father never died.
במקרה שלנו אנחנו מקבלים את הנחלה לאחר המוות שלנו, כי ההורים שלנו, אבינו, לעולם לא ימות.
When we die for sin,
כשאנחנו מתים לחטא,
when we buried in baptism,
כשאנחנו נקברים בתפילה,
and that's what it means, we die and we are born again.
זוהי המשמעות של המוות שלנו והלידה החדשה שלנו.
Now, verse 4 describes our inheritance. Think about it. You deserve that? Read it, please.
פסוק 4 מתאר את הנחלה שלנו. ובואו נחשוב האם אנחנו ראויים לנחלה הזאת. לנחלה אשר לא תשחט, לא תתאמה, ולא תיבול, הצפונה לכם בשמיים.
That's not true of any inheritance on earth.
זה דבר שאינו נכון לשום נחלה בעולם הזה.
He speaks about inheritance in heaven.
הוא מדבר על נחלה בשמיים.
We can praise the Lord for this inheritance.
יכולים להלל את האדון בעבור הנחלה הזאת.
It's just a matter of time that we will start. We enjoy it now by knowing about it, but it's a matter of time when we enjoy it in reality in heaven.
אנחנו נהנים מהנחלה הזאת כהבטחה למשהו שאנחנו מצפים לו, אבל אנחנו נהנה ממנה בעתיד כשנהיה בשמיים.
Now, the fourth thing in verse 5, we are guarded, we are kept by the power of God.
הדבר הנוסף בפסוק 5, אנחנו שמורים בגבורת אלוהים.
Read, please, verse 5.
נקרא פסוק 5, לכם השמורים בגבורת אלוהים בזכות אמונה אלי ישועה העתידה להיגלות בעת קץ.
This is the case for earthly father. He looks after his children even when they grow. He's still afraid about anything happen to them in order to give them inheritance.
ניקח לדוגמה אב אנושי ארצי שאפילו שהילדים כבר יצאו מהבית, הוא דואג לילדים שלו ורוצה לתת להם את הנחלה שלה.
God the Father, our Father, he guards us and keeps us safe spiritually in order to receive this inheritance from him.
ואלוהים האב הוא שומר עלינו באופן רוחני כדי לדאוג שאכן נקבל את הנחלה הזאת.
And that's the meaning behind we are guarded and safe.
וזוהי המשמעות לכך שאנחנו שמורים ובטוחים.
In a security that he only can secure for us.
אנחנו נמצאים בביטחון שרק הוא מאבטח אותנו, שומר עלינו.
Our inheritance in heaven is secure completely.
הנחלה שלנו בשמיים היא שמורה, היא בטוחה בשבילנו.
It all depends on his power to keep this inheritance and keep us safe.
הביטחון והשמירה הזאת תלויה רק בגבורת אלוהים.
We can rejoice.
אנחנו יכולים לשמוח.
Our salvation is based on the power of God, the unlimited, the ultimate power of God.
הישועה שלנו תלויה בכוחו האינסופי של האלוהים.
And not by our own strength and being clever.
לא תלויה בכוח שלנו ולא בחוכמה שלנו.
So we are kept by his power.
אז אנחנו שמורים בגבורתו.
Concerning the theology of election.
בנוגע לתיאולוגיה של הבחירה.
We are not chosen as a church like in the Old Testament as a nation, one nation.
אנחנו לא כקהילה, אנחנו לא נבחרים כעם אחד כמו בתקופת התנ"ך, התורה.
Of course we all know God has chosen the Jewish people for a purpose.
אנחנו כמובן יודעים שאלוהים בחר בעם ישראל למטרה מסוימת.
But in the New Testament he chose individuals.
אך בברית החדשה הוא בוחר אנשים בודדים.
Now,
כפרט.
Every one of us see this every day that multiply of people they're not chosen, but you one in the midst are chosen.
ואנחנו יכולים לראות שרוב האנשים לא נבחרו ואנחנו מהבודדים שכן נבחרו.
We not both of us from the nation of Israel.
שנינו איננו מעם ישראל.
But we both are chosen by God.
אבל שנינו נבחרנו על ידי אלוהים.
And that is a wonderful way to think that God chooses people as individuals.
זה דבר נפלא לראות שאלוהים בוחר אנשים באופן אישי, באופן פרטי.
We can praise God, the Lord Jesus Christ, because of his loving grace toward us.
אנחנו יכולים להלל את אלוהים האב ואדוננו ישוע בגלל החסד המלא האהבה שלו אלינו.
Amen.
Amen.
Thank you.
תודה לך.
Shall we pray for this?
Yeah.
Let's
נתפלל.
Offer a short prayer. Father, we thank you for this grace that has chosen us and sanctified us and sprinkled us with the blood of the most precious blood of Jesus Christ. We thank you for your word that teach us and lift our spirits and make us long to see you, Lord Jesus, face to face. Thank you and bless our coming hour as well. We ask in Jesus' name. Amen.
Amen. Thank you. Thank you.